שלום לכולם, ברוכים השבים לפודקאסט שלנו.
ייי.
ייי, וולקאם, וולקאם. מה ניש?
טוב, מה קורה?
בסדר, ברוך השם.
יופי.
נלא אנרגיות היום.
נכון.
נכון. טוב, רציתי להגיד שמחר להורי שום הולדת.
נכון.
שנתיים, אבל...
מחר, בעזרת השם, חוגגים שנתיים.
נכון, נורא מתרגשים.
יש גם יום הולדת לפודקאסט.
נכון.
יום הולדת שנה.
השבוע?
השבוע, בדיוק.
השבוע הבא.
השבוע.
אנחנו מתחילים שמות?
כן.
מזל טוב.
משמות עד שמות.
בדיוק שנה, איזה יופי מרגש.
שמחת תורה שלנו.
ממש מרגש. היינו צריכים לעשות משהו קצת יותר מכובד.
בסדר, שבוע יש לך, תעשי את זה שבוע הבא, יש לך לחשוב על זה, על משהו שבוע הבא.
אני חושבת שנעשה מחר להורי עוגה עם נר, ונעשה גם לנו עוגה עם נר של שנה.
שבוע הבא.
מה אתה אומר?
כן.
יאללה, מעולה.
אגב, אם אנחנו כבר טיפים, זוגיות וכדומה, אני חושב ש... אם אפשר לתת טיפ, אם למדתי משהו מהשנה הזאת, למדנו הרבה דברים, אבל כאילו באופן כללי, זה לעשות משהו ביחד. לקחת איזה תחביב, איזה... תעזרי לי איך להגדיר את זה.
כן, בדיוק דיברתי עכשיו עם חברה, מישהי ש... כאילו, שלא סיפרתי לה שיש לנו פודקאסט, כי כבר דיברנו על זה פעם, שאני לא יודעת למה, אני לא מספרת לאנשים שיש לנו פודקאסט, אז היא אמרה לי, וואו, זה מגניב, ואז היא אומרת לי, זה ממש זמן איכות, אז אמרתי, נכון, שבועי, זה אחד הדייטים שלנו, זה ממש ככה.
אז כאילו זה אחלה, לא משנה באיזה, אם זה יכול להיות בנושא תורה הכי טוב, אבל גם אם לא, לעשות איזה משהו ביחד, לקחת איזשהו זמן קבוע. ומה שאני הכי אהבתי בשנה הזאת זה שאף פעם לא ויתרנו, כאילו היה שבועות כל כך לחוצים, הקלטנו בשעות לא שעות, בלילות, בזה, אבל כאילו כל שבוע עשינו את זה כמו שעון,
ואתה גם יודע שאין לך ברירה.
והיום אני גם מחכה
לזה. כן. אז באמת משהו שאין לכם ברירה, אלא שאת, כאילו שאתם לא יכולים להיחלץ ממנו, זה הכי חשוב נראה לי, כי
כאילו לא לוותר, משהו שנותן לך, כן. משהו שנותן לך לא לוותר.
העייפות הזה, זה מכריע אותך, אבל זה באמת...
נכון.
זה משהו טוב, כן.
טוב, אז אנחנו פותחים חומש חדש, חומש מות. כן, מה שהתחלנו איתו. ולפני שנדבר על החומש, אני רוצה...
רגע, אתה רוצה לסיים את סיפור יוסף? כי היה כמה דברים שבוע שעבר שאמרת שאתה לא הספקת להגיד.
בראשית נסגר באופן מאוד שלב יחסית, אוקיי? סוף סוף יעקב יושב עם כל הילדים שלו, הכל פורה, משגשג, אני לא זוכר, כאילו היה איזה משהו שרציתי, נקודה שרציתי להתייחס אליה, אני כבר לא זוכר, אבל באופן כללי החומש נחתם באיזשהו כזה, את יודעת, סצנה מאוד שלבה,
יעקב
כולם התאחדו.
בסצנה הזו?
כן, זה קרה, שהוא בירך את הברכות, אם את זוכרת.
לא, כן, אבל לא זוכרת אם אמרנו שהוא נפתח.
אבל לפני כן, כאילו, סוף סוף התאחד עם כל המשפחה שלו, המשפחה שלו אחרי זה שם כולם ביחד, מאוד מצליחים, מאוד משגשגים, וזה נחתם באיזושהי נימה כזאת מאוד שלווה ואופטימית.
ואז מגיעים לשמועות.
כן, עכשיו
זה... לבבם.
כן, אבל לפני זה, לפני שנייה, לפני שניגע בפרשה עצמה. יש לי חבר שיש לו עכשיו תינוק, בסדר, חסית, לא יודע מה, 3-4 חודשים, אולי 5 חודשים. ואני זוכר שלפני שהילד שלו נולד, אז הכנו אותו כזה, אני ועוד חבר הכנו אותו, שזה הולך להיות מאוד מאוד קשה, וזה כמו שבולי עשה לי, זוכרת, בולי עשה לי סדנה כזאת, שאחד החברים שאני עושה כזה...
תהיה מוכן.
תהיה מוכן, שזה לא הולך להיות טיול.
כן.
והכנו אותו והכנו אותו, והוא לא רוצה לקבל את הדבר הזה. לא, זה לא חייב להיות קשה, ואני אקח אותו איתי בעגלה, ושאני אלך לשתות בירה עם חברים, הוא יושב איתי בעגלה, הוא לא הבין לאיפה הוא נכנס, וניסינו לו כל הזמן להגיד לו, והוא לא הצליח להבין. והיום הוא ממש מבין.
הוא לא לוקח אותו לבירה בעגלה.
כן, וזה קשה לו ומאתגר, לא רק לו, לזוגיות שלו, למשפחה שלו, כאילו זה משהו שמאוד מאתגר. ואני זוכר שאז הוא אמר לי, למה אתה חושב שזה חייב להיות קשה? כאילו, למה אתה חושב שזה חייב להיות ככה בדרך הזאת? וזה מה שאנחנו נדבר היום, כאילו.
אוקיי.
למה שאתה משנה איזשהו משהו, משנה איזה שלב, איזה פאזה, איזה מצב צבירה בזוגיות שלך, ובחיים באופן כללי, למה לפני זה תמיד צריך להיות קשה?
כן, גם אני בדיוק השבוע נפגשתי עם חברה שילדה לפני חודשיים, והדבר הראשון שהיא אמרה לי זה, למה לא אמרת לי שזה כל כך קשה?
נכון.
איך לא אמרת לי? ואמרתי לה, זה לא משנה כמה אני אגיד לך, או מה אני אספר לך, עד שלא תחווי את זה לבד, את לא תביני. זה לא משנה.
אז היום אנחנו נסביר למה זה כל כך קשה.
אוקיי.
למה שינוי מצבים האלה, גם בחיים, במיוחד בזוגיות, זה מאוד קשה. אני זוכר גם שארי נולד, אז היה לי מאוד 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 קשה. כי קודם כל, כל הקלישאות נכונות, זה שווה את הכל, והאושר והכל, אבל היה לי מאוד קשה, כי אז הייתי מתאמן 5 פעמים בשבוע, והיה לי את היציאות שלי עם החברים, ואז פתאום כל החיים שלך משתנים. אז היה לי מאוד קשה, וזה יכול להיות גם שהיה לי, היינו אצל אמא שלך, שארי נולד, וההפרש שלי ושל ארי זה 2 שבועות ביום הולדת, ואז היה לי יום הולדת, ורציתי לחזור לחגוג, וישנתי לילה בתל אביב, וישנתי אותך אצל אמא שלך. כאילו, היה לי מאוד מאוד קשה, ההסתגלות של השבועיים, שלושה, בוא נגיד החודש הראשון היה לי מאוד מאוד קשה. והיום אנחנו נדבר על זה וגם נביא כאילו את ההקשר של זה מהפרשה, כאילו את התשובה מהפרשה למה זה כל כך קשה. אז פרשת שמות, אני חושב שאחת הפרשות הכי קשות בתורה.
באיזה אופן?
גם שמעתי את הפרק שלנו של שנה שעברה.
אה, כן?
כן, רציתי לשמוע מה דיברנו. זה היה אהיה אשר אהיה, אם את זוכרת.
נכון.
כן. והיא מאוד,
גם אז... זה היה פרק מעולה בעיניי. נכון. הסאונד שלו לא היה מדהים, אבל זה היה פרק מעולה.
אז כן, אז בדיוק בסאונד שמעתי את זה אתמול, וזה צרם לאוזן, אבל לא משנה, זה באמת היה פרק מעולה. וגם אז אמרתי שזה פרשה מאוד קשה, כי היא מתחילה ברע ונגמרת ברע. בסדר? זה כל ה... מתחיל השיעבוד בעצם. מתחיל הדיכוי, שבהתחלה זה עבודות פרך ומיסים ושהם עובדים, ואז שפרו רואה שזה לא שובר אותם, אז... הוא מגביר את הלחץ, ואז זורקים את הילדים ליאור.
כן.
נולד משה. את זוכרת את הפרשה הזאת?
כן.
וגם מה שאז אמרנו, שהיא נפתחת ברע וגם נסגרת ברע.
כן.
אוקיי? שבעצם הסוף של הפרשה, משה מקבל את השליחות מאלוקים, ויש את המעמד של הסנה הבוער, שהוא מנסה להתחמק, ובסוף עם אהרון, ואז הוא מבקש מפרעה, שלח את עמי. ופרעה אומר לו, וואלה, שלח את עמך, אני רואה שיש לכם כאילו זמן פנוי, שאתם חושבים על גאולה וזה. עכשיו, אם עד עכשיו, אם עד עכשיו הבאתי לכם את החומרים, עכשיו אתם תכינו את הטיט ואת זה, אתם תעבדו יותר קשה. וככה זה נחתם, בזה שלא רק שכאילו לא משלחים אותם, הפוך, נהיה להם יותר קשה. וזה הנקודה שאני רוצה להתייחס אליה, בפרשה. שוב, נגולל שנייה את הרצף אירועים, רק בשביל שאני... יכניס אותך כאן, ירענן את זיכרונך. קם מלך חדש אשר לא ידע את פרעה. את יודעת איך אני אתחיל?
איך תתחיל?
הרב בבית כנסת שהוא בדרשה שלו של לפני שבת בשישי, אז הוא עומד כזה, יש את הבמה, יש במה כזו קטנה איפה שהספרי תורה, ואז הוא עומד, הוא תמיד תופס צציצית שלו ככה ביד ימין, והוא מכיל, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה את יעקב, הוא כמיד מתחיל עם הפסוק הראשון. אני אוהב שהוא עושה את זה, של הפרשה. אבל אני לא אתחיל ככה, אבל תמיד שאני מתחיל זה כאילו הוא מצלצל לי.
יושב לך, כן.
כן. אבל שוב, נרענן שנייה את הזיכרון. קם מלך חדש אשר לא ידע את יוסף. מתחיל העניין של הגזרות. יש את הולדת משה, ששלושה חודשים יכולת מצליחה להחביא אותו, ולאחר מכן היא משלחת אותו ליאור.
כן.
מוצאת אותו בת פרעה. הוא גדל בבית פרעה.
כן.
הוא מבין שהמוצא שלו הוא לא מצרי, הוא יהודי, הוא מאוד חורה לו מה שקורה לאחים שלו.
כן.
ואז יש את הסצנה הזאת, אם את זוכרת, שהוא רואה מצרי מכה יהודי.
כן, נכון.
והוא הורג אותו.
נכון.
יופי, ואז הטייק הבא זה שבעצם הוא רואה יהודי רב עם יהודי.
כן.
והוא מתערב. והוא אומר לו, רשע, למה אתה מכה את אחיך? ואז הוא אומר לו, אתה גם מכה, אתה רקת אתמול. ואז הוא מלשין לפרעה, ומשה נאלץ לברוח למדיין, מתחתן עם בת יתרו. אוקיי? ואז יש את המעמד של הצנע הבוער, שבעצם השם נותן לו את השליחות, לעשות את הגאולה הזאת, לשחרר את העם, כי הוא שומע את הזעקה, הזעקה כבר של בני ישראל, כאילו הם לא יכולים יותר.
כן.
הקושי רק הולך ועולה.
כן.
קושי רק הולך ועולה, והוא יוצא לשליחות. יש את המפגש, כמו שאמרנו, ולא רק שפרעה לא נהנה לו, הוא נותן לו יותר סבל.
כן.
מקשה עליהם יותר. והפסוק האחרון בפרשה...
אמרנו שבת יתרו היא לא יהודיה, נכון?
פרעה לא, הם לא יודעים. מדיינים. והפסוק האחרון, הוא בא ואומר, אחד לפני האחרון יותר נכון, משה חוזר מהשליחות בלב ממש קרוע, כאילו, ואז הוא זועק את הזעקה שלו, והוא מרגיש אפילו באיזשהו מקום אשם על זה, ואיש האמונה, איש שכאילו הכי מאמין, ושאנחנו יודעים שספר דברים כבר הוא מגיע לאיזושהי מדרגה אלוקית, פתאום בא בטענות לשם. הוא אומר לו, למה הראית על העם הזה? למה זה שלחתני? כאילו, למה עשית את זה?
למה שלחת אותי לשם אם אתה מקשה עליהם יותר?
יופי, והשם עונה לו, הוא לא מתחמק. הוא אומר לו, ויאמר השם אל משה, אתה תראה אשר אעשה לפרעה. כי ביד חזקה יש לחם, וביד חזקה יגרשה מארצו, בסדר? עכשיו אני רוצה להתעכב על המשפט הזה. אתה תראה, בסדר? ולמה חייב להיות חושך לפני שמגיע האור? אוקיי?
כדי להאריך.
אז יש שתי סיבות שזה קרה. הסיבה הראשונה, שבאים ניסיונות ובא קושי, זה בשביל שתרים את הראש שלך לשמיים. בסדר? שתיזכר שזה לא בידיים שלך, יש מישהו מעליך, אתה חלק קטן מאיזשהו דבר מאוד גדול, ותרים את הראש שלך. אז למשל, החבר של התניה בא ואומר שזה היה צריך להיות, מצרים היה קור היתוך. זאת אומרת, כמו שיש זהב, שאתה מוציא אותו מהאדמה, דבוק לו מתכות זולות, איך אתה מפריד ביניהם בעצם? שם את זה באיזשהו קור היתוך מאוד מאוד חם, ואז זה מפריד בעצם את הפסולת מהזהב. בסדר, זה היה רעיון אחד, שכאילו להפריד את הפסולת מהזהב, ושיסתכלו למעלה ושיזכרו בזה למעלה.
כאילו את העם היהודי מהעם המצרי, זו הכוונה?
כן, מכל הגויים באופן כללי.
אוקיי.
אוקיי? אבל הרעיון היותר מרכזי שאני רוצה להציג פה, זה שאתה מואר, שיש לך אור, אז אתה לא יכול להתווסף לך אור נוסף. זאת אומרת, כאילו, כשמתווסף לך אור נוסף, אתה
לא מעריך.
אתה לא בדיוק לא מעריך, הוא לא יכול להגיע לכדי מימוש.
אוקיי.
להערכה, בסדר, אני מבין את זה. שבעצם החושך זה הדרך של הנפש להתחיל משהו חדש.
אוקיי.
ושמעתי שיעור, זאת אומרת, באתי וחזרתי אתמול מאבא, והשבוע למדתי, אבל לא למדתי מספיק פרשת השבוע, למדתי משניות, למדתי גמרא, אבל פרשת השבוע לא הספקתי ללמוד. וכאילו אמרתי, טוב, מקליטים מחר, והייתי כולי בלחץ, אמרתי, טוב, אני, יהיה לי השגחה פרטית פה, אני אשים איזשהו שיעור שאני אוהב, של איזה רב שאני אוהב, שמתי, ובדרך הלוך לא התיישב לי השיעור הזה, שהייתי אצל אבא שלי גם התפללתי, ואז אמרתי, טוב, אז זהו, אני יודע שאני עכשיו נכנס לאוטו, הכל התחבר לי, בסדר? כי יש בתפילה, אני אומר, פתח ליבי לתורתך, אז אני אומר כזה מאינסטינקט, כזה ממש פתחתי את החזה, ואז אמרתי, זה עכשיו יקרה, זה עכשיו אני אבין את הכל, הכל התיישב לי. וחזרתי באמת, הכל התיישב לי. והוא בא ואומר בעצם בשיעור הזה, גם שכל מה שאני אומר זה למדתי, זה לא מה שלא ממני, שגם מזרק שאתה בא לקחת חומר, הוא צריך להיות ריק, צריך להיות איזשהו וקום בשביל שייכנס משהו חדש.
אוקיי.
וזה בעצם הרעיון של החושך שמגיע לפני. אם אתה רוצה לצמוח, אתה צריך לשכוח את מה שהיה לפני כן.
כן.
אוקיי? מנסה להבין מה צריכה להבין מה שאני רוצה להגיד?
כן.
גם שאנחנו מקבלים מישהו לעבודה, במיוחד הטלפנים, אז אני מעדיף לקחת בן אדם שאין לו ניסיון.
כן,
שלא שיבוא לי ראש נקי.
כן.
ואז אני יכול לעצב אותו איך שאני רוצה. כי אם עכשיו הוא יבוא עם איזשהו ידע מסוים או ניסיון מסוים שזה, אז כל הזמן זה מתיישב לו בראש.
כן.
ובעצם החושך הזה שמגיע לפני, נותן לך את האפשרות לצמוח. אתה צריך לשכוח את כל מה שאתה כל מה שהכרת בשביל לעבור שלב, בשביל לעבור איזושהי רזולוציה. ושאז החבר שאל אותי, למה זה חייב להיות ככה? אמרתי לו, לא ידעתי לענות לו.
כן.
כאילו, לא ידעתי לענות לו. אמרתי לו, ככה זה. כאילו, נתתי לו תשובה, ככה זה. כאילו, זה חייב להיות ככה. ואז הבנתי שבעצם אתה צריך לשנות פאזה עכשיו כאדם. אתה הולך להיות הורה, אתה צריך להיות בתפיסה אחרת בראש, אתה צריך להיות ברמת אחריות אחרת, אתה צריך להיות הכל. אתה כאילו צריך לשכוח את כל הרווקות שלך, את כל ההתנהלות שלך ברווקות, בשביל שתוכל.
אני ממש מסכימה, אני לא זוכרת איך החיים היו לפני הילדים.
וזה בדיוק הקטע, שאם עדיין היה מתיישב לך אותם הרגלים שחיינו כרווקים, אז לא היית מצליחה להיות מה שאת היום.
וזה, אני חושבת שזה נכון לגבי כל שלב, כי גם אני לא זוכרת איך זה היה שהיינו רק עם ארי. כאילו, אני לא זוכרת איך זה עם ילד אחד. כאילו, באמת כל שלב וכל התקדמות מביאה איתה כזה, וואו, איך עשינו לפני בכלל? כאילו, זה נשמע לי...
אבל שימי לב שלפני כל קפיצת גדילה כזאת שהייתה לך, היה איזה שלב של כאוס, של כביכול חושך.
כן, נכון.
שאת לא יודעת, אתה לא מוצא את הרגליים ואת הידיים שלך, נכון. אתה לא ישן בלילה, אתה עצמני, אתה בבלגן.
נכון.
וזה. וגם בני ישראל באותו נקודת זמן, תחשבי, הם לפני קבלת מתן תורה. הם לפני, השם רוצה לתת להם את התורה, שזה הדבר הכי טוב בעולם.
כן.
אבל בסופו של יום, בוא שנייה נפרק את זה. לא טריוויאלי להאמין באיזה אישות שאתה לא יכול לראות, ולקחת על עצמך חוקים שהם לא הגיוניים, כביכול, ולהגיד, אוקיי, אני נמנע מהתאוות של העולם הזה, בשביל שאני רוצה ליהנות מהעולם הבא.
כן.
זה דברים שהם לא ברורים מאליו. אנחנו היום חיים באיזושהי מציאות שאנחנו מבינים את זה ומקבלים את זה, אבל תחשבי את ההתחלה של הדרך של זה.
כן.
זה לא היה משהו שברור מאליו.
כן, עכשיו... אנחנו חיים על הסיפורים, אנחנו מבינים מה היה יכול להיות אם לא היה לנו את הדברים האלה.
אז זה בדיוק, ושהדור הראשון, הדור ההוא אז,
כן.
זה דור שהכל היה לו טוב. למה שהוא יקבל את האמונה הזאת? למה שהוא יקבל את הסט חוקים הזה? עכשיו, הוא הולך לקבל פה תרי"ג מצוות, הוא הולך לקבל את זה אתה יכול לאכול, את זה אתה לא יכול לאכול, את זה אתה יכול לעשות כך, בכל דבר, בכל התנהלות בחיים,
כן.
מהרגע שאתה קם בבוקר עד הרגע שאתה הולך לישון,
כן.
יש לך מערכת חוקים.
נכון.
איך הם יוכלו לקבל את זה? אם הכל ימשיך כרגיל. אתה צריך למחוק שנייה את הכל, להכניס אותם למצב של חושך, גם שיסתכלו למעלה,
כן.
שיהיה להם את האמונה, והבינו שהכל ממנו, אבל גם שנייה למחוק אותם. כאילו, נכון. למחוק אותם בשביל שהם יוכלו לצמוח ולגדול. זה הזכיר לי איזשהו, ניסיתי להיזכר, כאילו, ניסיתי להמחיש את זה למצב של היום, כאילו, לדברים שקרו לי, ופתאום קפצה לי איזו דוגמה מעבר, שהלכתי פעם עם אבא שלי לקארטינג, בנתניה, בפרויקט, נסענו לקארטינג, ואבא שלי מאוד תחרותי, התחרותיות זה ממנו, והוא לא אף פעם לא נתן לי לנצח, וכמו שאני עושה לארי, ואני זוכר שעלינו לקארטינג, וקראתי אותו, קראתי אותו ממש, כאילו ניצחתי בפער. ואז הוא אמר, אין, אי אפשר, הוא אמר כאילו לחבר שלו, לאפריים, שהיה איתנו וזה, ואז הוא אמר לו, אי אפשר לנצח את הם, אין להם את ה...
את הפחד.
גם את הפחד, אבל לא רק זה, כאילו, אתה עוקף, הרגלים באוטו, אתה עוקף משמאל, בקארטינג אתה עוקף מימין. באוטו אתה, הרגל שלך, הרגל ימין היא גם על הגז וגם על הברקס, אתה כאילו.
אוקיי,
ושם שם רגל ימין על הגז, רגל שמאל על הברקס. לא היה לי בכלל את
ה... אינסטינקטים.
הוא היה לו איזושהי תפיסה מסוימת, איזשהו זיכרון מסוים, הוא היה צריך למחוק את זה בשביל להצליח את הדבר הזה. ועל זה זה יושב.
כן.
שבשביל לצמוח, אתה צריך שנייה רגע למחוק את זה.
כן.
וגם בגמרא מסופר על הרב זרעיה שרצה לעלות לארץ ישראל. והרב שלו אמר לו, לא, אבל לא משנה, בסופו של דבר הוא עלה לארץ, והוא רוצה ללמוד, היה את התלמוד בבלי, יש בגמרא גמרא שנקראת תלמוד בבלי, ויש תלמוד ירושלמי.
אוקיי.
אז זה שתי סגנונות שונים של למידה. הוא בא ללמוד את התלמוד ירושלמי, ולא הצליח, כי הוא חיפש את המחלוקות, וזה שונה לגמרי, קשה לי להסביר את זה ככה על רגל אחת, אבל מה הוא עשה? הוא צם מהיום, בשביל לשכוח את כל הגמרא, מה שאנשים כל היום לומדים בשביל לשנן, הוא צם מהיום בשביל לשכוח את הכל, בשביל שיוכל ללמוד את התלמוד ירושלמי. אז זה הנקודה, זה הנקודה שאני רוצה להדגיש פה, שאנחנו לא צריכים לפחד מהחושך, ואנחנו לא צריכים לפחד מהכאוס הזה. הפוך, כאילו צריך להתרגש ממנו, להבין שהנה זה שנייה.
שנייה מלפני הדבר הטוב שהולך להגיע לנו.
בדיוק. זה הנקודה שלי היום שהיה לי מאוד... מאוד חשוב. וגם, סתכלי על זה גם, נגיד, בפן היצירתי, שבן אדם רוצה להיות יצירתי. Mm-hmm. מה אתה עושה? אתה כאילו צריך לשכוח את כל החוקים והתפיסות והתהליך החשיבה שלך שנשען על דברים מסוים, אתה צריך למחוק את
זה
הכל.
זה למה אנשים עושים סמים? כי זה משחרר אותם מהתפיסות שלהם, מהדברים של היום-יום שלהם. כאילו אין להם עקבות. ואז היצירתיות שלהם באמת יוצאת.
אוקיי, בסדר, זה סוג שהם מוחקים את עצמם, בסדר, זה לא...
לא, בסדר, סוג של.
אבל כן, זה לא בדיוק הנקודה, אבל בסדר. זה מי שפחד, הוא אמר איזה משפט ממש שהתחברתי בשיעור, הוא אמר, מי שפחד לאבד שיווי משקל לא יכול לעלות מדרגה. לא יצליח לעלות את המדרגה הבאה.
אוקיי.
ואתה צריך כאילו רגע לשחרר את הכל.
כן, לשחרר הכבוד.
להתמסר לדבר הזה, ושתוכל לגדול.
נקודה.
זהו,
משפט חדש.
כן, זה מה שרציתי כאילו להדגיש בפרשה הזאת ולהביא את זה השבוע, וזה גם לזוגיות וגם להכל, ובמיוחד למצבים ש... נגיד, אחרי שמתחתנים, השנה הראשונה כולם אומרים שהיא מאוד מאוד קשה ומאתגרת, וגם ראיתי נתון טורף שיותר מ-50% מהגירושים קורים בשנה הראשונה.
באמת?
כן.
אני חושבת שזה השנה הראשונה, ואז השנה השביעית, כאילו יש כזה...
לא יודע לגבי השנה השנייה, השביעית, אבל השנה הראשונה, כי אתה שוב, אתה משנה איזשהו פאזה מסוימת. אתה כאילו, יש לך איזו מחויבות מסוימת, אז כל פעם בזוגיות ובחיים שאתה נכנס למשהו חדש, בדרך כלל מאוד קשה לפני כן. ואם משה רבנו, שכאילו שוב, זה איש האמונה, במדרגה אחרת בעולם הזה, אם הוא בעצמו בא ואומר, למה הראות על העם הזה? למה עשית רע לעם הזה, והוא לא מבין שהחושך הזה הוא למטרת אור, והוא גם חווה את התהליך הזה, אז ברור שגם אנחנו נחווה את הדבר הזה.
כן.
אין מישהו שיכול להתחמק מהכאוס הזה, מהחושך הזה שלפני.
כן.
וזהו, זה הנקודה שרציתי להגיד שלו.
אני חושבת שגם אמרנו את זה בפרק הקודם, שאם תחשוב על כל הפעמים שהיה לך קשה בחיים, ואיך התקדמת ואיך הגעת לאן שאתה היום, אתה תבין שהיה לפני זה משהו שגרם לך לשינוי כזה בחיים, שהביא אותך לאיפה שאתה נמצא. זה היה בפרק שדיברנו על מסגור מחדש.
נכון.
שאם תבין שכל הדברים שקורים לך בחיים, גם הדברים הקשים, גם הדברים הזה, הם כולם כדי להביא אותך למקום אחר, אתה תבין כאילו איך כל הזמן אתה בניסיונות ובתהליך התפתחות כזה, שבסוף יביא אותך למקום טוב יותר.
אבל א' כל כן, אבל ב' הנקודה שאני רוצה לשים עכשיו, שאתה כבר בתוך הבלגן?
כן.
שחררת, שאין אחורה. תקראת זה שיש תרגיל בדרמה כזה, שאתה עומד ומישהו
כן,
מאחורה...
כן, צריך לתפוס אותך.
צריך לתפוס אותך ואתה צריך כאילו לשחרר את הכל.
כן.
אז אם אתה תעשה את זה, זה יהיה יותר מהר. אני יצא לי לדבר עם הרב, ואמרתי, היה לי עכשיו הרבה ניסיונות במקביל. ודיברתי איתו ופרטתי בפניו את הניסיונות שלי. והוא אמר לי, תקשיב, אני יודע שכאשר בן אדם מתקרב לשם, בהתחלה הוא מחבק אותו. הכל כאילו, הכל מתחבר, הכל הולך פנטסטי. אבל אחרי זה מגיע שלב הניסיונות. והוא אמר לי, אני לא יודע להסביר לך למה. אז אני רוצה להסביר, אני עכשיו הבנתי, חושב שהבנתי, למה? כשוב, בשביל שהשלב של הניסיונות...
זה כמו ההתחלה של מערכת יחסים, שאתה באופוריה.
נכון.
שאתה באושר, שאתה בזה, הכל פרפרים, הכל ורוד. ואז מגיעה מין ירידה כזאת של כאילו, אוקיי, סבבה, אנחנו בשגרה. אז בוא נראה שאתה נשאר פה.
לא, אז זהו, זה לא הנקודה. זה לא הנקודה. כי אני באמונה, כאילו, זה לא שעכשיו בוא נראה אם אתה נשאר פה, כי אני בניסיונות, והוא יודע שאני איתו, הוא יודע 100% שאני איתו, ואני אומר, אני איתך, כאילו, לא משנה, מה, הנה, אתה רואה עוד ניסיון, עוד ניסיון, אני איתך, כאילו, אני איתך, למה אתה צריך לבחון אותי? כאילו, תביא אותי בטוב, תביא אותי לנקודה שאתה רוצה בטוב, אבל עכשיו אני חושב שהבנתי שאני צריך פשוט לשכוח את החיים שלי שלפני כן, בשביל... את מבינה מה זה אגיד? שהוא יודע שאני איתו באמונה. זה לא עכשיו בשביל שאני ארים את הראש לשמיים ושהוא לא בוחן אותי אם בכל סיטואציה אני איתו. כי אני חושב שאני כבר בשלב הזה, בסדר?
Okay.
אני חושב שכאן הוא פשוט עושה לי את הקליר הזה, שתמחק את מה שאתה זוכר, אתה מתחיל איזה חיים חדשים עכשיו.
Okay.
בשביל להצליח בחיים החדשים האלה, אני צריך למחוק לך את החיים הקודמים.
כן. Okay.
ואני לא יכול למחוק את זה אם הכל יישאר בטוב, כי אתה עדיין תישען על החיים הקודמים. אם אני בעצם עושה לך את הקליר הזה, מהחושך הזה אתה תצמח להיות בן אדם יותר טוב, כמו שאמרנו שכאילו, לפני שאתה הורה, אתה צריך לשכוח את כל החיי הרווקות שלך,
כן.
בשביל לסגל, אמרת את זה בעצמך, אני כאילו
כן.
לא זוכר את עצמי לפני איך הייתי חיים.
כן.
כן. אז אני חושב שזה הנקודה.
אבל השאלה שלי היא דווקא יותר עמוקה מזה, על לשכוח את החיים שלפני, אז מה, אז כאילו... את כל החיים החילוניים שלך אתה צריך לשכוח? כאילו, אני מנסה להבין מאיפה זה...
את שכחת את כל החיי הרווקות שלך?
אתה יודע, לא מחקתי אותם לגמרי, אבל כן, אני כאילו, פתאום אני לא זוכרת מה היה לי קשה, כאילו, על מה התלוננתי, ממה הייתי עייפה, כאילו, פתאום אני אומרת לעצמי, וואי, איזה...
אז זה בדיוק על אותו משקל. זה בדיוק על אותו משקל. עזבי ילדים, לפני שהתחתנת, היה לך איזשהו סדר יום מסוים, אחרי שנכנסנו למערכת של נישואים, השתנה לך סדר יום, מחקת את הסדר יום של
אחרי הנישואים לא כל כך, כי אני חושבת שדווקא אנחנו, כשאנחנו חיים במערכת זוגית בחילוניות שלנו, אז אנחנו עוברים לגור ביחד, אנחנו די חיים של,
אוקיי, אז,
של
אז, נישואים. אז בוא נתפס לעניין של הילדים, בסדר? את אומרת, אני לא זוכר את החיים שלי, נגדיר את זה כרווקה,
כן.
בסדר? כי שוב, עכשיו זה לא אומר ששכחת את זה, אבל... בשביל להיות היום אימא, ואימא השתבח שמו, אימא הכי טובה בעולם, ואימא מוצלחת, ובאמת, בשביל
כן,
להיות הבן
לא
אדם שאתה...
אבל כן, אני לא עושה שום דבר ממה שעשיתי כשהייתי רווקה כביכול.
אז זה בדיוק הנקודה. שבשביל לעשות את הצמיחה הזאת, עכשיו, את מסכימה איתי שכבן אדם צמחת? את מסכימה שכבן אדם צמחת?
כן, אבל יש לי גם השגות, כי אני חושבת שדווקא הצורה שבה אני עושה את האימהות, ובה אני לוקחת את האימהות לפעמים, היא קצת קיצונית, כאילו לפעמים אתה צריך גם קצת לשחרר, ולחשוב על איך היית לפני, כדי לזכור מי אתה. כן, אני חושבת שבסוף כאילו, זה שאני כל כולי אימא, זה יפה וזה מדהים, וזה מדהים לילדים שלי, אבל גם איפה אני כבן אדם? אני נכנסת פה לנקודות אולי שהם לא, שוב, צריך...
לא, זה בסדר גמור, זה מעולה שאתה זה, אבל
בסדר, זה כבר לדייק. זה כבר לדייק, ואתה צריך להסתכל אחורה בשביל לדייק. אבל באופן גס, באופן בגדול מה שנקרא.
כן.
היית צריכה לעשות את הטרנספורמציה
כן,
הזאת.
כן, חד משמעית.
נכון?
כן.
עכשיו, שאתה, את יודעת מה, עזבי שנייה ניסויים, בסדר? אתה עכשיו עובד באיזושהי עבודה של, אומר לך פתאום, אתה מתחיל עבודה של גדולים, מה שנקרא?
כן.
אתה צריך לעשות רגע ריסטארט.
נכון.
אתה לא יכול לקום בצהריים.
נכון.
אתה צריך לשכוח את ההרגלים
נכון,
האלה.
נכון, נכון.
בשביל לצמוח.
כשהיית סטודנט, והיה לך ימים שלא היית עושה כלום, ואז פתאום יש לך עבודה של גדולים. כל יום צריך לקום בבוקר, להגיע למשרד, 9-5, זה...
זה לא מעניין שאתמול היית בחתונה.
נכון.
צריכה לקום בבוקר.
נכון.
עכשיו לפני זה היית בחתונה, היית... אני לא מגיע עכשיו ללימודים, אני פספס את השיעור הזה.
נכון.
אז מה קרה שהתחלת עבודה של גדולים? שכחת.
כן.
שכחת את כל מה שהיה לך לפני זה. עכשיו, המעבר הזה בין השכחה לעבודה של הגדולים הוא מאוד קשה.
נכון.
אתה אוכל בלבולים, אתה...
מה היה לי רע? מה היה לי רע?
כן, מה זה?
הייתי חוגגת בסופשים, הייתי זה... מה היה לי רע? מה אני צריכה עבודה של גדולים?
אבל עכשיו, את לא יכולה לראות את עצמך חיית החיים האלה.
לא, לא.
יש סיכוי שעכשיו תקומים בצהריים?
לא.
יש סיכוי... אז בי, עכשיו הילדים אצל אמא שלך שבוע.
אין סיכוי.
אין סיכוי, יש לך את השגרת יום שלך. וזה הנקודה, זה הנקודה שבני ישראל היו צריכים לעבור את ה... עכשיו גם, עונש כביכול אמרו, אתה מתחיל בהכי קשה, ולאט לאט אתה משחרר את הרסן, מה שנקרא.
כן.
כאילו גם עכשיו אסיר שנכנס לכלא, בהתחלה שמים אותו במחלקה הכי שמורה, רואים שהוא בסדר, מתחילים, אתה יודע.
לשחרר קצת.
לשחרר
כן.
קצת. ופה זה הפוך. זה רק הולך ונהיה ונהיה יותר קשה. הסבל שלהם והזעקה שלהם.
כן.
ולמה זה קורה? אז התשובה שהוא אמר הרב שם ש... זה קורה, כי הם היו צריכים את החושך הזה בשביל לקבל את האור.
חושך מוחלט, כן.
כן, חושך מוחלט, ואז אתה תקבל את האור החדש.
כן.
כי אם עכשיו אתה באור מסוים ואני אביא לך אור חדש, אתה לא תתייחס לאור החדש.
כן.
זה יתערבב לך.
נכון.
בשביל לשנות פאזה, בשביל לגדול, אתה צריך לעבור איזשהו שלב של חושך. ושאתה כבר בשלב, זה אני מוסיף, שאתה כבר בשלב של החושך, תרפה, כאילו, כי אם יש לך השגחה פרטית, ואתה מנסה עם עצמך לחפש את התשובה, למה, למה, ואז כולם יגידו לך כאילו שתרים את הראש למעלה, שתזכור שיש בורא לעולם הזה, ואתה מרים את הראש, ואתה אומר לו, אני איתך, אבל מה אתה רוצה?
כן.
כביכול, חס וחלילה, כאילו, מה אתה רוצה? אני איתך.
כן.
אני הנה, אני מאמין בך, בקושי, אני יודע שזה הכל ממך. אז למה אני צריך לעבור את החושך הזה? אתה צריך לעבור את החושך הזה בשביל לקבל את האור החדש. זה הנקודה. בשביל שהם יוכלו לקבל את התורה, הם היו צריכים לעבור את החושך המאוד גדול הזה.
יפה מאוד.
זה
ה... אהבתי.
יופי. שמח. וגם בזוגיות, ששוב, אתה נמצא באיזשהו מצב צבירה חדש, ובין המצב צבירה הישן למצב צבירה החדש אתה בכאוס.
כן.
שחרר, כאילו, תזכר בזה, הכל טוב. הכל טוב, זה... איזה כיף, אני הולך לקבל אור חדש, אני הולך להיכנס לי משהו חדש לחיים.
אבל אני חושבת שגם העניין בתוך זוגיות זה גם... הלבד שלך והדברים שאתה רגיל אליהם ולמצוא את החיים שלך עם מישהו, זה גם העבר שהוא מאוד קשה.
נכון, אז שוב, וגם אז יש...
לא משנה אם אתם ביחד גם 10 שנים, כאילו בסוף יש פה שני אנשים שהם שונים והם צריכים כל יום מחדש להבין איך לחיות ביחד ואיך לנהל את החיים שלהם.
זה נכון, זה שוב, זה עניין של לדייק. אתה כל הזמן צריך לדייק את עצמך, אבל...
כן, לא, אני מבינה את המשך שאתה אומר.
בין לחיות כרווק ללחיות בזוגיות. יש לך באמצע איזשהו שלב ש...
התקופת מעבר, שאתה מבין איך לחיות
כזו. התקופת מעבר, אז לא לפחד מהתקופת מעבר.
שהיא אומרת לך, תוריד את זה, תוריד את הקרש של השירותים.
אז אתה אומר, יאו, מה הייתי צריך לזה? מה זה זה? מה זה קורה בלגן?
תוריד את הקרש, תוריד את הקרש.
אבל בסופו של דבר,
אתה... אתה לומד להוריד את הקרש.
אתה לומד להוריד את הקרש. ובסופו של דבר, זה משתלם לך, הטרנספורמציה הזאת שעברת בין רווק למערכת זוגית.
נכון. נכון.
ואז פשוט זה התיישב לי שכאילו, שהרב של הבית כנסת, הוא נולד בן תורה.
כן.
הוא בא ממשפחה של גאונים שבתורה. אז הוא לא חווה את הדבר הזה של
כן.
כאילו להתקרב, ואז של הניסיונות, בטוח שהוא חווה ניסיונות, אבל
כן.
לא את המנגנון הזה. והוא לא ידע להגיד לי למה זה ככה. ואז הבנתי, כאילו, אני הולך לקבל אור מאוד חדש, כאילו אור גדול חדש. אז בסדר, אז
אני אקבל את
זה הסיבה של החושך הזה.
כן, אני אקבל את השחור הזה. אני חושבת שדיברתי איתך על זה שפגשתי מישהי ממש דתית.
דתייה?
דתייה. ניסיתי לדבר על האמונה שלה. שנכון, שהיא לא גדלה כמוני והיא רואה את הדברים אחרת. והיא שאלה אותי כל מיני שאלות והתשובות שלי היו כזה, כן, את יודעת, אני עכשיו לומדת, אני עכשיו נכנסת לעניינים. וכאילו, היא נורא לא הבינה איך בעלי לא מכניס אותי יותר לעניינים ואיך... הוא לא מלמד אותי יותר, ואיך הוא מוכן לדרך חיים שאני חיה בה, כי היא לא מצליחה להבין את זה מהעומק שלה, אני מצליחה להסביר את זה כמו שצריך, כאילו, היא לא הבינה איך אתה מסכים לחיים החילוניים שלי, כשאתה עובר מין תהליך כזה, ונורא ניסיתי להסביר לה שאנחנו שנינו בסוף מנסים להיות באותה דרך, אבל אני לא נמצאת במקום שאתה נמצא, וכדי שאני אגיע למקום שאתה נמצא, אני צריכה אנשים בדרך שיבינו שאני עוברת תהליך בצורה אחרת, או בצורה איטית יותר, או גם כדי שאנחנו נשאר בצורה הזו ביחד, בדרך הזוגית שלנו, אתה חייב להבין אותי ואיפה שאני נמצאת. והדרך הזו חייבת להיות הדרגתית, כדי שנוכל להמשיך לשמור על המשפחה שלנו, ולהגיע ביחד לנקודה הסופית שבה אנחנו...
בסופו של יום, היה פה איזשהו סטטוס מסוים שאני באתי ושיניתי אותו.
נכון.
אז אני לא יכול לצפות שאם עכשיו אני שיניתי משהו, שהוא עושה לי טוב,
כן.
שגם הצד השני, כאילו אני אכפה עליו לשנות את המשהו הזה.
כן.
אם, אני יודע שאם זה לא יבוא מאהבה, אז זה לא יקרה, כאילו,
נכון.
בסיטואציה הזאת. ואני פשוט מאוד סבלני.
נכון.
גם כלפי עצמי אגב, כאילו, יש דברים שאני אומר, פה אתה צריך לקחת יותר, פה אתה צריך לעשות יותר, אז יצחק שאני אומרת, הוא תמיד אומר לי, כאילו, הכל טוב, לאט לאט, לאט לאט,
אבל ככה צריך. לא, ככה מישהו שמגיע מבפנים, כי גם יצחק גדל כדתי, כאילו הוא בא ממקום דתי, הוא לא חזר בתשובה.
לא, הוא לא חזר, כן.
אז אני אומרת, ככה אתה צריך לדבר למישהו שהוא עכשיו לומד, הוא עכשיו מגיע לדרך הזו, הוא עכשיו מנסה להבין את הכאבי גדילה האלה באמת, את הקור היתוך הזה, להוריד ממנו את הברזלים ולנסות...
אבל לא כל אחד מחנך, לא כל אחד מבין את התפיסה הזאת.
נכון, נכון, נכון.
ואם אתה גדל בתפיסה שהיא אחרת, כאילו קחי אותי לפני 5-6 שנים אחורה, כאילו... גם התפיסה שלי הייתה אחרת לגמרי, כאילו. אז, ואני רואה איך דברים משתנים אצלי. אז יש אנשים שאתה צריך להקשיב להם, יש אנשים שאתה צריך להגיד, להתעלם ולהגיד, אוקיי,
נכון,
הוא לא
לקחת
מבין,
בעירבון
הוא
מוגבל.
לא מבין את הנקודה שאני נמצא בה.
נכון.
אז זה לא משנה, כאילו.
אבל אני חושבת שגם אני, כמי שהייתי לפני נגיד 3 שנים, אז לא הייתי מדברת עם האישה הזאת יותר בחיים שלי. הייתי כאילו אומרת, אוקיי, טוב, מה היא רוצה ממני? היא מנסה להרחיק אותי, היא מנסה כאילו מה... היא לא מבינה אותי. אבל היום, מהנקודת מבט שלי, אני אומרת, היא לא מבינה את ה...
את הדינמיקה.
היא לא מבינה את את הקור, כאילו, את הליבה של מאיפה הדברים מגיעים. אז אוקיי, היא יכולה להגיד לי מה שהיא רוצה. אני אבחר את הדברים שאני רוצה להקשיב להם ושמתחברים אליי. ויכול להיות שמתישהו אני אגיע לאיפשהו שהיא נמצאת. אבל היום אני לא נמצאת שם, אז כאילו, את יכולה להגיד מה שאת רוצה, וזה בסדר, ואני אחזור לדבר איתך מתישהו. אבל אני יודעת שאנחנו לא מגיעות מאותה מקומות, את לא תביני אותי.
התפיסות שונות, התפיסות שונות. והיא לא מצליחה לקמת את זה למעבר הזה.
כן.
בסדר? וכמו שאמרת, כאילו, יש סיטואציות, לא בקטע רע, שאתה צריך לקחת בעירבון מוגבל, דברים של אנשים.
נכון.
ואני לא חושב שזה גם היה מירוע, אני חושב שזה כאילו היה
בכלל מקום, לא, בכלל לא, בכלל לא, בכלל לא. אבל אני חושבת שעם כאילו חוסר ניסיון שלי והחוסר ביטחון שלי, אז הייתי לוקחת את זה כאוקיי, אני לא רוצה, אני לא רוצה, אני לא רוצה לשמוע, אני לא רוצה זה. אבל היום ממקום אחר, ממקום באמת בוגר יותר, שלם יותר, כאימא, אז אני רואה איזה בן אדם היא ומה היא מנסה להעביר אליי. ואני אומרת, אוקיי, אני מבינה את הצד שלך. אבל אני כמי שאני והדרך שאני עוברת, אני אגיד לך, אוקיי, סבבה. ואנחנו נמשיך מכאן ונראה לאן נגיע.
מצוין. גישה טובה, גישה בריאה לחיים. לא, באמיתי, לא צוחק, כאילו זה... טוב שאת לא נותנת לדברים כאילו להיכנס לך מתחת לאור, ולא...
אני משתדלת, כן.
לוקחת את הדברים האלה קיצוני, כאילו, ונותנת לזה להוריד אותך או להעלות אותך, שאת לא מושפעת. היום יש לך איזה סנטר מסוים, ואת הולכת בדרך שלך, ואומרים לך דברים, את יכולה לאסוף את זה אלייך. את יכולה גם לא לאסוף את זה אלייך. וזה מעיד על בגרות.
נכון. תודה.
זהו. בזה נחתום את ה...
זהו, חברים. תודה רבה לכם.
אנחנו נתחיל לצלם בקרוב. זה קורה, זה קורה. לא, תגידי זה.
נכון, אנחנו נתחיל. זהו, אוהבים אתכם ונתראה בעזרת השם בשבוע הבא.
אגב.
מולדת שנה שמחה לנו.
מולדת שנה שמחה לנו. אגב. את יודעת למה, גם כאילו שדברים לא קורים, למה אני אומר אותם בכל? כי ככה זה מחייב אותך.
כן.
כי ככה זה מחייב, ככה עברתי לתל אביב, ואני זוכר שכאילו לפני שעברתי לתל אביב,
ממש פחדתי לעבור לתל אביב.
סיפרת את זה כמה פעמים.
לא משנה, אני אספר את זה עוד הפעם. ממש פחדתי לעבור לתל אביב, והלכתי לכל בן אדם שהיה אמר לי, מה קורה, מה חדש? אני עובר לתל אביב, אני עובר לתל אביב. וזה חייב אותי, זה חייב אותי בסוף, כאילו, אמרתי, בוא נע, אני אעשה צחוק מעצמי, אמרתי שאני עובר, אני אעבור. וגם פה, אני אומר את זה כל שבוע, כי אנחנו נצלם, ו...
אנחנו נגיע לשם.
זהו.
יופי. יאללה, love you, חבר'ה, ביי.